בקצרה נקרא לזה אל התיאוריה, או איך לומר את זה יותר במדויק, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, מדוע, מה המטרה של ההנחיות של התרגול כפי שאנחנו נתרגל אותו בזמן הקרוב. ובהמשך אני גם אתן יותר ויותר הנחיות פרקטיות, טכניות משהו, ולא בדיוק המילה, אבל בכיוון הזה. אז אני רוצה קודם כל להניח כאן שבעצם תנועה ראשונית ומאוד מאוד משמעותית שאנחנו עושים בריטריט ובמדיטציה, היא הכוונה לפתח ולטפח איזושהי איכות של צלילות דעת, או צלילות התודעה. צלילות. אנחנו כאן בעניין של לפתח ראייה בהירה. המילה ויפאסנה, אגב, מילה שאני מניח כולם מכירים אותה, יש בתוכה את המקום של לראות, מתורגמת לעברית, לאנגלית, לאינסייט. ואינסייט יש בו את המקום של תובנה, אבל יש בו גם את המקום של לראות פנימה. וכדי לראות, נדרשת איזושהי צלילות, נכון? כאשר אנחנו, מסביבנו האקלים אחור, קשה לראות. ודבר מאוד מאוד ראשוני שאנחנו מבקשים לפתח ולטפח, זאת איזושהי צלילות. באופן מאוד טבעי, כאשר עולים בנו דברים, עולה בנו איזושהי תגובתיות כלפיהם, אינסטינקטיבית. עולה איזושהי מחשבה, אמרתי אתמול אולי, פתאום נזכרנו משהו ששכחנו לעשות בבית, לקבוע מישהו שיאכיל את החתול, שישקה את העציצים וכיוצא באלה, הדבר מתחיל להעסיק אותנו, מתחיל לעלות כמו איזה ענן אבק, נכון? שמין נמשך מהכיוון הזה. או אולי איזושהי תחושה חזקה כאן, אולי איזשהו כאב בברך או בגב התחתון, והדבר מעלה איתו מיד איזושהי עננה, אוי, מה יהיה, זה לא נוח לי, מה לעשות, איך זה אצל אחרים, וכל מיני שכאלה. התודעה באופן אוטומטי מגיבה. יש תגובתיות אוטומטית, והתגובתיות הזאת, שוב, אם אני אכניס את זה לקונטקסט של צלילות, דמיינו שיש לי כאן איזושהי צנצנת, שיש בתוכה מים, ובמים האלה חול. ובעצם התגובתיות אנחנו שוב ושוב מערבבים. וכאשר אנחנו שוב ושוב מערבבים, אי אפשר יהיה לראות, נכון? דמיינו את הצנצנת הזאת. היא תהיה אחורה לחלוטין. ואנחנו בעצם רוצים להגיע למצב שהחול שוקע מעט. אם הייתה לי כאן צנצנת ביד והחול היה שוקע, גם הייתה תחושה של צלילות שאנחנו יכולים לראות פנימה. אם היה בצנצנת הזאת אולי איזה דג זהב קטן, היינו רואים אותו. וגם אם לא היה בכלום והייתי מחזיק אותה ככה, הייתם רואים בטח את העין שלי כזאת, רואים דרכה. אנחנו את הצלילות מבקשים לפתח ולטפח, ובו בזמן, לא באשמתנו, זה לא כי אני לא בסדר, זה לא כי אני לא מבין, או כי זה לא קשור בכלל לאף אחד מאיתנו באופן אישי. זה באופן שתודעה פועלת, היא מגיבה באופן אוטומטי. שוב, כמו שאמרתי קודם, עולה איזושהי מחשבה, שכחנו משהו, וכל העניין איתו, או מחשבה על משהו שצריך לקרות אחרי הריטריט, ואולי עולה איזושהי דאגה, ותחושה לא נעימה והתנגדות לה, ועוד ועוד ועוד. אז התנועה המאוד ראשונה שלנו, היא קודם כל הכרה בזה. זה לא בסדר. כל רגע שאנחנו שמים לב פתאום, עם ההתכוונות המאוד פשוטה הזאת, להיות נוכח. להיות בקשר עם הרגע הזה, עם הגוף, עם הנשימה, ועל זה אני תכף ארחיב. כל רגע כזה הוא רגע שבעצם מאפשר לנו לשים לב, אנחנו בוחשים. הבחישה ממשיכה לקרות. עד כאן בסדר? וכאן אנחנו בעצם מתחילים יותר ויותר להיכנס אל מה שאפשר לקרוא לו טכניקה או טכניקות. מה בעצם אנחנו כמו עושים במרכאות כפולות ומאוד מכופלות עם זה. התגובתיות מביאה אותנו בעצם לכל מיני מקומות, להפליג לכל מיני מקומות. למקומות של להתעסק בזיכרונות או בתוכניות או בפחדים שעולים או בלהתנגד לכאבים או להשתוקק לאיזה שהן פנטזיות נעימות שעולות. וכאשר אנחנו נוכחים לדעת את זה, הכוונה שלנו להיות נוכחים, נוכחות בצורה פשוטה, היא נורא משמעותית, אבל היא לא מספיק חזקה. זה לא שיש לה את הכוח מעצם זה שאני מתכוונת, שלמה שלוקח אותנו אין את הכוח שלו. להגיד את זה במילים אחרות, כל עוד אין לנו כוונה לאסוף את התודעה למקום מסוים, או לאסוף אותה, או למקד אותה במקום מסוים, אין באמת משמעות לדבר על הסחת דעת. כי ככה הדעת מתנהלת. זה לא שאנחנו מנסים לתפוס אותה ולהחזיק אותה, אבל אנחנו כן מייצרים איזשהו מוקד שנותן לכוונה הזאת איזושהי עוצמה. גם ממש עכשיו, ברגע הזה, כאשר יש בכם, אני מניח או מקווה לפחות את ההתכוונות להקשיב לדברים שאני אומר כרגע, הרי אתם לא, זה לא שכל הזמן התודעה עם הדברים האלה. מדי פעם מילים שאני אומר אולי מעלות בפנים איזושהי תגובה פנימית. זה כמו שהמורה ההוא אמר, וזה זה מעניין, או לא, בכלל לא, וזה לוקח אותנו לאיזשהו מקום, או פתאום עולה איזשהו גירוד בגוף ומאוד לוקח אותה. אבל הכוונה הזאת היא להקשיב, שוב ושוב אנחנו שומטים את מה שכמו שעה ותשומת הלב שלנו, ונאספים. התרגול הוא לא איזשהו ניסיון להחזיק את מה שאנחנו מתכוונים להתמקד בו. התרגול הוא הכל. הוא גם הראייה הזאת של התודעה הולכת לכאן, והשמיטה והחזרת תשומת הלב. בפרקי הזמן הארוכים שאנחנו לא מדברים, אין את ההקשבה לאיזושהי שיחה שלפעמים אולי מעניינת יותר או מעניינת פחות, אבל היא באמת היא תומכת באיזשהו איסוף. אנחנו מטפחים את המוקד של האיסוף מתוכנו, בלי להישען בתוך אותו רגע על משהו מבחוץ, לצורך העניין כרגע הדיבור שלי. וכדבר מאוד מאוד ראשוני ובסיסי, לא במובן אבל של זה ההתחלה, במובן של קרקע. כשבונים בניין, מתחילים ביסודות. אצלנו בכליל לא תמיד, אבל בדרך כלל, ככה נכון לבנות בניין, מתחילים ביסודות. אבל זה לא אומר שאחרי שבנינו, המשכנו לבנות אותו, היסודות נעלמו, או שאין להם משמעות. יש להם משמעות עצומה לאורך כל הדרך. במובן הזה אני מדבר על בסיסי וראשוני. במקום הבסיסי והראשוני, זה חוויית הנוכחות של הגוף. ובראש ובראשונה הנשימה. זה לא בראש ובראשונה, אבל אל הנשימה אנחנו נאספים באופן יותר מובהק. אנחנו, המקום הזה של להזמין את עצמנו, לשים לב לחוויה הנוכחת של הגוף, לתחושה, להרגשה הזאת שיש כאן גוף, הוא לא מובן מאליו. יש בו משהו שמאתגר אותנו. אנחנו חומרים הרבה פעמים אנשים, אנחנו רגילים להיות פה. זה הרבה יותר מעניין. זה נראה שכאן החיים נקרים. טוב, מה זה גוף? תחושת מגע בישבן. זה לא איזשהו משהו... ובו בזמן, כשאנחנו נזכרים בזה, אז אנחנו חשים משהו. נכון? זה חלק מהיותנו הווים, חיים, שאנחנו לא נוהגים לתת לו תשומת לב, והוא מאוד מאוד משמעותי בתוך המקום שאנחנו בונים איזושהי התקרקעות שתורמת לצלילות. ואנחנו שוב ושוב נזכרים בגוף, ובהיותן נזכרים בגוף, מקום מאוד משמעותי היא התנוחה של הישיבה. התנוחה של הישיבה לא כי יש איזושהי ישיבה בדיוק נכונה ככה לשבת. אנחנו הרבה פעמים מזהים את המדיטציה עם איזושהי תנוחה, שתנוחה כזאת היא. איך אני אוהב לצטט את המורה שלי, שנוהג להגיד, אין שום קשר בין הדרך שבה אנחנו מקפלים את הרגליים שלנו לחוכמה, או לחופש. זה לא שהחופש שלנו תלוי באופן שבו אנחנו מקפלים את הרגליים, בדיוק בצורה שאנחנו יושבים. בו בזמן, לא משנה אם אנחנו יושבים בסיכול רגליים על כרית, או משרפרף כמוני, או על כיסא, האופן שבו אנחנו מניחים את הגוף, הוא סימבולי לאופן שבו אנחנו מתכוונים להיות הווים, נוכחים, בדרך שהיא הכי מועילה כאשר אנחנו רוצים לעשות את התרגול הזה. אנחנו מבקשים בתוכו איזושהי איכות של ערנות, תשומת לב, ראייה של מה קורה עכשיו. יש פה מקום של סקרנות, של חקירה. סף דיבר אתמול לפנות ערב, על המקום של לתת את הצ'אנס לראות את הדברים הכי פשוטים של החיים, לאו דווקא בעיניים שמכירות את הכל. אנחנו קוראים לזה לפעמים beginner's mind, תודעה של מתחיל. אני כמעט תמיד בנסיבות כאלה נזכר במקל הזה. אני אגיד למה אני מתכוון בזה. דמיינו תינוק קטן, לא יודע, 4-5 חודשים, שמניחים את זה לפניו. מה יקרה? הוא יגלגל ככה, יבדוק אם הוא יכול יגלגל את זה קצת, יתפוס אולי, יגיע את זה, זה יצליח לתפוס, להרים, ידפוק את זה. יכניס לפה. אם תיתנו את זה לי, סביר להניח שמה שיקרה, אני אגיד, כן, מקל? אתם רוצים שאני אעשה עם זה משהו? הזמנה לפגוש את מה שנוכח עבורנו עם כל החושים ולאו דווקא מתוך המקום המוכר. תחושת המגע בישבן. איך את התחושה? איך זה מרגיש? נשימה. רמה מסוימת של התודעה, כן, נו מה, נשימה, אני יודעת שאני נושמת, וזה, למדתי ביולוגיה. בו בזמן, נשימה זה התרחשות שמתרחשת בכל רגע ורגע. והתרחשות שאנחנו יכולים להיות מודעים אליה, במובן של, הנה שאיפה עכשיו. הנה נשיפה עכשיו. הנה התחלה של שאיפה. אמצע של שאיפה. סוף של שאיפה. התחלה של נשיפה, אמצע של נשיפה, סוף נשיפה. אנחנו יכולים להיות מודעים לזה. זה לא קל, אנחנו בונים את ההתכוונות שלנו להתעניין, ולצד זה גם איך זה מרגיש. איפה אני מרגיש את זה? איפה אני מרגישה את זה? התחושה המשתנה, תחושות המשתנות שעולות יחד עם זה. אבל רגע, אני חוזר... רוצה לחזור רגע אל תנוחת הישיבה. אז יחד עם זאת שתנוחת הישיבה, וחשוב לזכור את זה, זה לא איזשהו משהו שאני אמורה לעשות טוב או נכון, שכדאי או ראוי שהוא ייצור בנו איזשהו סטרס או מתח. בו בזמן זה משהו שכדאי לשחק איתו. לשחק איתו עם לזכור את ההזמנה הזאת שאנחנו מתכוונים להביא גם אל התודעה וגם אל הגוף של ערנות. ובו בזמן נינוחות. בלי ערנות אנחנו לא שמים לב, אנחנו... הערנות, הסקרנות, נחזיר את אותו תינוק קטן, בן 5 חודשים, משהו מאוד ער, מתעניין. ובמונחים שלנו כאן הוא גם מתעניין מעבר להמשגות האינסטינקטיביות, או המחשבות שעולות על הדברים. זה טבעי שזה עולה, זה משהו כמו יותר ויותר עמוק לחוויה המוחשית של הגוף ושל הנשימה. הערנות מאוד משמעותית. לצד זה, זו ערנות נינוחה. זו ערנות שיש בה משהו רפוי. זה לא רפיון, אבל פה בזמן, זה גם לא צריך להיות איזשהו המשהו הזה, כשאנחנו שמים לב אליו, אפשר להזכיר את זה לעצמנו. כמה דברים עוד יותר טכניים שנוגעים לתנוחת הישיבה. קודם כל, אלה מאיתנו, אני רואה שרבים מכם בוחרים לשבת על המזרון ועל הקרית. אני אגיד על זה, זו תנוחה שכל כך מזוהה עם המדיטציה משתי סיבות. קודם כל, היא מגיעה מתרבות שככה יושבים. לא יושבים על כיסאות, יושבים, גם אוכלים צהריים כך. והסיבה השנייה היא שלמי שנוח באופן יחסי לשבת ככה, זו תנוחה נהדרת, זו תנוחה שבה מאוד קל להחזיק, יותר להחזיק את הגוף באופן שבו הוא נוכח, בלי מתח. אבל זה למי שנוח יחסית, כי למי שזה מאוד לא נוח, התנוחה הזאת היא יוצרת הרבה מתח. וכדאי לזכור את זה, ואם זה מה שאתם פוגשים, בהחלט אפשר גם לבדוק, יש עוד כיסאות, יש עוד ספסלים, אפשר לבדוק תנוחה אחרת. למי שיושבים ככה, דבר מאוד, ראשון מאוד מאוד חשוב לומר, הוא להגביה את הישבן. שהישבן יהיה גבוה יותר מהמזרון. אני אולי אנסה להדגים... יש כאן קריות, כמו שכולכם רואים, וכמו שגם שמתם לב, הן קריות יחסית קשות. זה לא קריות כמו קריות של שינה, הרבה פעמים קריות פוך כאלה. המטרה שלהן היא ליצור מצב שבו הישבן 15 סנטימטר גבוה יותר מכפות הרגליים. עוד נקודה משמעותית היא, לא כדאי לשבת ככה. כמו שאנחנו רגילים אלא לשבת עם קצה הישבן על הקרית. הדבר הזה יוצר שני דברים. זה שאנחנו יושבים רק עם קצה הישבן, זה משנה, זה עושה טילטינג, עושה מין שינוי זווית של כל האגן. במקום שהאגן יהיה כמו ישקע כך, הוא עושה לאגן מין תנועה קטנה כזאת. והתנועה הזאת היא באופן טבעי, מביאה כאן איזושהי צמיחה. הנקודה השנייה היא שכאשר האגן ככה והישבן טיפה מוגבה, זה מאפשר לברכיים לשקוע מעט. מה שאנחנו קוראים לו ישיבה מזרחית, בדרך כלל הברכיים גבוהות באוויר. וכל המשקל של הגוף בעצם מתרכז בעיקר כאן. כאשר אנחנו מגביעים אותו, שוב אני מזכיר, אם יושבים די על הקצה, זה, תיקחו את המילים האלה ותנסו, תבדקו עם עצמכם מה זה אומר ומה מרגיש נכון. הברכיים באופן טבעי שוקעות מעט. לחלק מאיתנו אולי ימצאו שזה ממש שוקע להם והם מין יושבים ונוצר כאן איזשהו מין משולש שהוא הבסיס. הרבה אחרים מאיתנו יגלו שאולי אחת הרגליים ככה, או לפעמים שתיהם, ישנו רווח, לוקחים אז איזשהו של, מקפלים אותו ומניחים כאן. שנוצרת התמיכה, אנחנו רוצים שיהיה כאן בסיס. אלה מאיתנו שיושבים על שרפרפים, השרפרף די מבקש את התנוחה, השוקיים למטה, האגן למעלה, אותו מקום תמיד כדאי לראות לכולנו בזה, לבדוק את הטילטינג הזה שישנו באגן, את האפשרות לשחק מעט באגן, שטיפה מוטה קדימה, הוא יוצר כאן איזושהי צמיחה, לפעמים לראות, אם עושים יותר מדי, זה גם יכול להרגיש כקיבוץ, לשחק עם זה. כל המקום הזה יש פה המון המון משחק, לא משחק במובן של מטרה, נגיע לאיזשהו משהו טוב או נכון, אלא במובן של לשחק ולהרגיש איך זה מרגיש, ולהיות קשובים לכך. מי שיושב על כיסא, דבר אחד מאוד כדאי לראות, שאנחנו יושבים בגובה כזה שמאפשר לשתי כפות הרגליים להיות מונחות שטוחות על האדמה, לא לשבת בסיכול הרגליים, ושזה נוצר די זווית של 90 מעלות, פחות או יותר, באזור הברכיים, ועם הישבן גם לשחק, הרבה פעמים, וזה יכול להיות, יש אנשים שיושבים על כיסא ובוחרים לשבת על קצה הכיסא, שמאפשר, נותן הכיסא תומך באגן, ואיזושהי תנועה של צמיחה בעמוד השדרה, אם משתמשים במסעד של הכיסא, לראות שהתמיכה היא בעיקר בגב התחתון. העיקרון הבסיסי הוא לראות שמשהו מהאיכות הזאת, האיכות הנוכחת, הוא מוטל על הגוף, וזה לא שאנחנו קורסים אחורה. מבחינת הידיים בישיבה, כפות הידיים יכולות להיות מונחות באזור של הברכיים, יכולות להיות מונחות אחת בתוך השנייה לפני הגוף. אם אנחנו מניחים אותם לפני הגוף, הרבה מאוד פעמים אנשים מוצאים שמסייע להם, כמו שאני עושה למשל, לשים איזושהי קרית שמגביעה טיפה את המקום, לפעמים כשזה מושך זה יוצר כאן איזשהו מתח, יש אנשים שקושרים לעצמם פה מין של שנותן איזשהו קרקע נוחה להניח את כפות הידיים. זה פשוט, אנחנו מחפשים שזה יהיה מקום כמה שיותר נוח ורפוי. עוד דבר שחשוב בתוך זה לומר, לשבת לא מעט זמן בתוך אותו מקום, מטבע הדברים מעורר לפעמים תחושות מאתגרות. זה ממש לא אומר שאנחנו עושים משהו לא בסדר, או שהמדיטציה לא מצליחה. להפך, זה חלק, זה לא שיש איזושהי מטרה לגרום לאי נעימות, אבל חלק ממה שאנחנו עושים בתהליך הזה, זה מטפחים יכולת לפגוש אי נעימות, לא להתמודד איתה במובן של לנצח אותה או לפתח כוח סיבולת, אבל לטפח מקום שפחות מגיב אוטומטי אל מקומות של לא נעים למשל, ויודע בצורה רפויה וחכמה יותר להתייחס אליהם. נקודה אחרונה בקשר לתנוחה, אנחנו מחר גם נאמר עליה עוד דברים ונתייחס בצורה מפורטת יותר. אני מאוד רוצה להזמין אתכם בזמן הזה, אני לא מתכוון רק ממש לרגע הזה, להתנסות בזה, לשחק, לתת לזה זמן. זה לא צריך, נכנסתי, הנה, אלא להקדיש לזה כמה דקות, לבדוק דברים שונים, איך בשבילי ככה, בישיבה הזאת לשבת כך, בישיבה אחרת לשבת כך, ולראות את זה כתרגול. כשאני יושב ומביא את תשומת הלב אל הגוף, אני שומע דברים אחרים ואני ממקד את תשומת הלב בגוף. והנקודה האחרונה שנגעתי בה כבר קודם, ואני אומר עליה גם עוד שניים או שלושה משפטים. הנשימה נוכחת איתנו תמיד, בכל רגע. ואנחנו מתעניינים בתוך המקום של האיסוף להיות בקשר מוחשי מה שקורה עכשיו. ובכל רגע שנשאל את עצמנו מה קורה עכשיו, דבר אחד אני מבטיח לכם שקורה. אנחנו נושמים. מהרגע שנולדנו עד הרגע שננשום את נשימתנו האחרונה. והנשימה לרוב האנשים היא אובייקט מצוין ברגע שאנחנו נזכרים ושמים לב שהתודעה נדדה לכאן או לשם, ללוות את הבחירה בלשמות, להפסיק לתת אנרגיה להתעסקות בזיכרון או להתעסקות במה יהיה היום בארוחת צהריים או בכל דבר כזה, לשמות, לא להמשיך להתעניין בתוך אותו דבר, ובמקום זה לאסוף את עצמנו, להיזכר במרחב הנוכח של הגוף ובו בהרגשה של הנשימה. וכמו שאתם ודאי רואות ורואים גם עכשיו כאשר אני אומר נשימה, אז משהו בפנים חש משהו, משהו בפנים חוזר אל משהו. ותזכרו, זה התרגול, החזרה והעניין. אנחנו מתעוררים, שומתים, חוזרים ומתעניינים. וזה לא שאנחנו אמורים לנשום באיזשהו אופן מסוים. זה לא שאמורה להתרחש, או זה אמור להרגיש באיזושהי צורה מסוימת. אני יודע שאת המודעות אל הנשימה מרגע לרגע, ואני בודק עם עצמי איפה החוויה של הנשימה, התחושות שלה הכי ברורות, ושם אני כמו אוסף את תשומת הלב ומניח אותה. בואו נשב.